שבוע שעבר, בשנה שעברה, בשאלה של סדר עלויות. כן? ואני קורא כאן בפרק, כן? כתוב כך.
הוצאות גדולות
אז ראינו בפרק ח' לכאורה דברים מוזרים מאוד ברבים. אני קורא כאן בפסוק ג' לא, סליחה, פסוק ד' ותנח התיבה בחודש השביעי בשבעה עשר יום בחודש על הרי ערערת. רש"י מסביר מה זה החודש השביעי, סיוון. למה סיוון? שהוא שביעי לכסלו. מה פתאום מתחיל לספור מכסלו? כי בכסלו תעסקו הגשמים. אז תנח התיבה בחודש השביעי להפסקת הגשמים, שזה סיוון. והמים היו הלוך וחסור עד החודש העשירי. אומר רש"י, מה זה העשירי? אב. שהוא עשירי למר חשוון, שבו התחילו הגשמים. מאוד לא מובן. אז זאת אומרת שבהתחלה ספרנו מתשרי בכלל. החודש השני, אז נכנס, אז התחיל המבול. למה נמצא החודש השני? כי הוא שני לתשרי, שהוא התחלת השנה. אחר כך חודש השביעי שהוא שביעי לכסלו, אחר עשירי שהוא עשירי למר חשוון. שלוש שיטות שונות של ספירת השנה, של ספירת החודשים, שזה דבר שאיננו מובן כלל. גם לאחר מכן כתוב בפסוק י"ג, ויהי באחת ושש מאות שנה. מה זה 1,600 שנה? 1,600 שנה של מה? אז אני לא מבין, כי בפרק ז' ראינו שבשנת 600 שנה לחיי נוח וכך וכך. זאת אומרת שבפעם הראשונה מוזכר שזה חיי נוח, בפעם השנייה כתוב ב-1,600 שנה, ואנחנו מניחים שהכוונה לחיי נוח. אני לא בטוח שזה נכון. בראשון, באחד החודש, מה זה בראשון? תשרי. כלומר, חוזרים לספירה המקורית. ובחודש השני, בשבעה ועשרים יום לחודש, יבשה הארץ, כלומר, סיום מוחלט של המבול והיציאה מהתיבה, בכ"ז בחודש השני, וזה חשוון שהוא שני לתשרי. הדברים האלה תמוהים. עכשיו אני גם רוצה להבין כמה זמן נוח היה בטבע.
שנה
ועשרה ימים, נכון? אתם טוענים, ויש לכם בסיס למה שאתם אומרים, שנוח שהה בטבע שנה ועשרה ימים. כי הרי בסוף כתוב החודש השני בשבעה ועשרים יום לחודש. הרי אם בשש מאות שנה לחיל נוח, אז זה היה ביום זין במר חשוון, כאן זה 27 במר חשוון, ואז יוצא שיש 10 או 11 יום שבין שנת חמה לשנת לבנה, יוצא לפי זה שהמבול ערה שנת חמה שלמה, 365 יום, ובאותו זמן, במשך 365 יום, נוח שעה בטבע. עכשיו יש לי בעיה. אם זה נכון, בין כמה היה נוח כשהוא יצא מן הטבע? 601. בואו נבדוק. אני רוצה כאן לפה איתכם בפרק ט'. בפרק ט', אם אתם רואים שפה האותיות גדולות מדי, אנחנו נקטין אותן. ומה כתוב כאן? ויחי, ואני קורא כאן בפסוק כ"ח, ויחי נוח אחר המבול 300 שנה ו-50 שנה. זאת אומרת שאם נוח הוא בן 601 שנה, כשהוא יוצא מן הטבע, אז כמה זמן הוא והוא חי אחר כך 350 שנה. אז באיזה גיל הוא מת?
951.
בואו נראה את הפסוק הבא. והיו כל ימי נוח 900 שנה ו-50 שנה. אחרי תחילת המבול, קוראים לזה אוקימתא. כן? זה אוקימתא. אבל בפשטות חסרה לי פה שנה. אני רוצה לטעון, יכול להיות, אני רוצה לטעון טענה. אני רוצה לטעון טענים.
סגר.
אני רוצה לטעון טענה. בואו נסתכל לרגע אחד בפרק ז'. פרק ז', בתחילת המבול, כתוב כך: ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. נכון? כך כתוב. עכשיו, אם אני עובר בפרק ח', כתוב כך: רגע. רגע, כתוב כאן פסוק ו', פסוק שלא קראנו אותו: ויהי מקץ 40 יום ויפתח נוח את חלון התיבה שעשה. מה זה 40 יום? צריך אחרי 300 יום. הרי כתוב לפני כן, נכון? וישובו המים מעל הארץ הלוך ושוב, ויחסרו המים מקצה 50 ו-100 יום. וגם ראינו לפני כן בפרק הקודם שהמבול, שהמים הלכו וגברו במשך 150 יום. אז 150 ועוד 150 זה 300. ואז כתוב כאן, ויהי מקץ 40 יום, אני הייתי כותב אחרי 300 יום. אשרי 340, אז מה זה באים מקץ 40 יום? אז אני רוצה לטעון טענה. שאומנם המבול היה שנה שלמה, אבל נוח היה בתיבה רק 40 יום. כן. כלומר, הזמן... הזמן בטבע היה שונה מהזמן מחוץ לטבע. כלומר, אם תשאל את נוח כמה זמן שהיית בטבע, הוא יענה לי 40 יום. אם אני אשאל את כדור הארץ כמה זמן היית מוצף, הוא יענה לי 365 יום. כלומר, מדובר בזמן אחר. לפי זה, אני יכול לטעון שגם זה שמשה שהה בהר סיני 40 יום ו-40 לילה ולא אכל ולא שתה, הוא עצמו עברו עליו רק כמה ימים. כלומר, הזמן הוא נושא סובייקטיבי. ואז יוצא שמחוץ לטבע מדובר בחורבן העולם. חורבן העולם זה מחזור טבעי אחד. מחזור טבעי זה שנה. בתוך הטבע זה לא... וזה בכלל לא הטבע. בתוך הטבע בעצם קורה שם משהו אחר. מה קורה בטבע? מה שקורה בטבע, בואו נקבל הפתעה, ניתנה התורה. כן, ניתנה התורה. ואני רוצה פה להוכיח את זה. הרי איך כתוב? ויהי, כאן בפרק ז', ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ. אין מים אלא תורה. ואז יש לנו כאן ביטוי מאוד מעניין: בשנת 600 שנה לחיי נוח, בחודש השני, ב-17 יום לחודש, ביום הזה נבקעו כל מעיינות תהום רבה, וארובות השמיים נפתחו. ואני שואל, איפה ארובות השמיים? הרי אנחנו יודעים שמבחינה פיזיקלית אין ארובות לשמיים. אלא ארובות השמיים זה מתן תורה, שמהשמיים משהו מגיע לארץ. אתם ראיתם, עם השמיים דיברתי עם אחר. עכשיו, לפי זה יוצא שכשנוח יוצא מהטבע, הוא לא בן 601, הוא רק בן 640 יום. ולכן, לא כתוב, והיא באחת ושש מאות שנה, ולא כתוב בחיי נוח. עכשיו, יוצא לפי זה, שמה שקרה במבול, זה היה מתן תורה. וזה מפורש כאן, ויהי הגשם על הארץ 40 יום ו-40 לילה. איפה מצאנו? איפה מצאנו תופעה של אותחת 40 יום ו-40 לילה, אם לא מתן תורה? אז אם כן, ניתנה התורה בימי נוח, והעולם לא יכול היה לסבול את זה. ולכן, כמו שמצאנו בהר סיני, שחז"ל אמרו שפרחה נשמתם, כל עם ישראל מת. אבל מי עד קם לתחייה? במקרה הזה, כל העולם מת ולא קם לתחייה. כלומר, הם לא יכלו לעמוד מול התורה העליונה הזאת, בגלל שהם היו רשעים. ולכן, הגשם היה לעצרים כבר במילה, ויש אחד שמקבל את התורה, זה נוח בתוך התיבה.
לוחות ראשונים או לוחות שניים?
יפה, יפה. זה לוחות ראשונים. מתי יבואו לוחות שניים? זה בדור הפלגה. כן? ואנחנו נוכיח את זה. בדור הפלגה כתוב בירד השם. איפה מצאנו את הביטוי בירד השם? בירד השם בענן, בירד השם על הר סיני. כל מקום שכתוב בירד השם זה התגלות. אז גם פה. אז גם בדור הפלגה הייתה התגלות, ואנחנו כשנגיע לדור הפלגה נדבר על זה.
זה לא לעם ישראל,
איזה עם ישראל יש פה? אין פה, לא
עם ישראל.
כלומר, בשלב הזה אין פה ישראל, נכון. ואז כתוצאה מזה נחרטת אחר כך ברית עם האנושות כולה. הברית של שבע מצוות בנינו. נכון, נכון. אין פה עם ישראל.
אז כשנה בעת מגיעה,
לכן אמרו חז"ל, נוח למד תורה, כן? שהרי כתוב, מן הבהמה הטהורה, ומן הבהמה אשר איננה טהורה, מאיפה זה מה זה טהור ולא טהור? אומרים חז"ל, מכאן שנוח תורה למד.
יש תורים שהוא
גלגול
של נוח.
משה רבנו גלגול של נוח, ודאי. עכשיו אני רוצה כאן להוכיח את דבריך. יש, ספר שמות בפרק למד ג' כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה שמכיוון שעם ישראל חטא בעגל, הקדוש ברוך הוא עוזב אותם ושולח מלאך. אומר משה, ראה, אתה אומר אל העל את העם הזה, ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עימי. כלומר, אתה לא מספר לי מי זה המלאך הזה, מה אתה שולח לי פקיד זוטר? ואתה אמרת, ידעתיך בשן, וגם מצאת חן בעיניי. כלומר, אתה מתנהג איתי ככה אחרי שאמרת שאני מוצא חן בעיניך. עכשיו, איפה מצאנו מישהו שמצא חן בעיני השם? נוח. אז אם כן אומר משה, כשהייתי נוח, אמרת, נוח מצא חן בעיני השם. אז עכשיו, אתה צריך לבוא איתנו. בסדר? זה לפרוע את השטח. אני חושב שדיברנו על זה באחד השירים הקודמים, אבל לא נו. אז מה שאני רוצה לומר, המבול הוא התגלות. כיוון שהוא התגלות, הוא נושא בקרבו גם את המסרים שלו, שזה שבע מצוות נוח אחרי היציאה. לכן אפשר להבין את כל הסיפור הזה באופן שונה לגמרי, מאשר סתם איזה קטסטרופה טבעית. שימו לב גם, אחרי ש... יותר מזה, כל התורה כולה, כלולה בשבע מצוות. והיה בשבעת הימים ומי המבול היו על הארץ. מה זה שבעת הימים? אומרים חז"ל, ימי אבלו של מתושלח. כלומר, מתושלח מת, שבעה ימים אחר כך ירד המבול. עכשיו, איפה מצאנו שהכנה למשהו, הכנה של שבעה ימים? כהן גדול ביום הכיפורים, וגם במילואים, וגם לכהן ששורף את הפרה, וגם לפני המבול. וכל פעם שמתרחש מעשה גדול של התגלות השם בעולם, יש הכנה, שבעת ימים. והיה לי שבעת הימים, ימי עברו של מתושלח, מעברו לבד. עכשיו, מה קרה בשבעה ימים האלה? בשבעה ימים האלה אומרים חז"ל, יטעים אותם טעם גן עדן, ולא חזרו בתשובה, אז בא המבול. כלומר, יש מצבים, שפעמים כשצדיק גדול מסתלק מן העולם, כולם מרגישים באופן אינטואיטיבי איך העולם יכול היה להיות. זה טעם גן עדן. כן? אז יש איזה הרגשות כאלה, אבל אחרי שבעת ימים, אם העולם לא חוזר בתשובה, אז יש התגלות, אבל ההתגלות היא מסוכנת, בעצם כל העולם כולו מת, בגלל הדבר הזה. אז זאת אומרת עכשיו לפי זה אני גם מבין כל הסיפור הזה ברש"י, שסופרים את החודשים, פעם ככה, פעם ככה, כי בעצם זה היה זמן משובש, לא שימשו המאורות. מה זה לא שימשו המאורות? בעצם נוח חי במערכת זמן אחת, וכדור הארץ חי במערכת זמן אחרת. כשמה שמבדיל בין זה לזה, זה הטבע. אני חושב שהדברים גדולים, שזה גם תואם מה שאמרנו מקודם, שהטבע היא במידות של שם הוויה, יוקה ובקה, ועוד שמבחוץ זה שם אלוהים, מידת הדין או הטבע ששולט בעולם. פשוט, טוב. האמת היא ככה, המבול, מישהו שאל, האם היה מבול? אתה שאלת? אתה שואל. כל מי שהיה מחוץ לטבע לא נשאר כדי לטפל. מי שהיה בתוך הטבע לא ראה כלום. אלא מה? נוח יוצא מן הטבע ורואה עולם חרב.
לא, חשוב שפתח
לחלון ולאב החלון, כלו המים. כן, כלו המים, נכון.
כלו המים זה כבלה, היה
מלא מים עד הרבה, עד ה... כן. זאת אומרת שהוא ראה בעצם עולם חרב, אבל עצם הירידה של הגשמים הוא לא ראה. זאת אומרת, זה דבר מאוד מעניין, שבסופו של דבר אין מי שנשאר כדי להעיד על המבול.
אבל שומעים את זה, אבל לא מכל
הדברים. מה, זה היה אז בלו?
לא, אם יש מבול,
זה היה... היה שם עצום, טוב, טוב, מה היה, אתה אומר,
זה
היה עוד בין
החברה
שלך, כן, עוד, כן, טוב, בסדר, לא, אמרתי, היה מבול, היה, רק אני אומר שכחוויה של התגלות, זה לא היה, טוב. נו, מה אתה אומר?
הוא לא
קשר. אז תחליט. כורדי אחד, הרי בכורדיסטן מדברים ארמית עד היום, אז כורדי אחד אמר לי שכשיש גשם חזק, הם אומרים טופנה. טופנה, טופנה זה באונקלו, זה מבול. לא, נו. האם אפשר לראות בעולם שאחרי המבול בריאה חדשה של העולם? בוודאי. הרי גם לפני כן היה מבול, כשהיה, לא, רוח אלוהים מרחפת על פני המים, הכל היה מלא במים. אז זאת אומרת שהעולם שלנו בעצם יצא מן המים, גם העולם השני יוצא מן המים. זאת אומרת שעכשיו אפשר גם להבין מה שקורה שם עם ההשתכרות של נוח. נוח משתכר ואוכל מן הגפן. ויש דעה בחז"ל, עץ הדעת, גפן היה. ועכשיו אנחנו רואים דבר נוח. גם כשלוט יוצא מסדום ועמורה ונולד לו עולם חדש, הוא משתכר. כלומר, לא משנה. זאת אומרת שיש כל פעם שוב חזרה על חטא עץ הדעת, גם כשישראל עוברים את ים סוף, הם מגיעים בסוף למרה ולא יכלו לשתות, ואז צריך להמתיק. ויראו השם עץ, איזה עץ? עץ החיים, לא עץ הדעת. וזה היה התיקון. כן, אז כך שיש לנו כל פעם באמת איזה מחזורים כאלה. זה קשור לשאלה יותר גדולה, מה שאתה שואל זה קשור לשאלה הרבה יותר גדולה, והיא השאלה, כמה פעמים הקדוש ברוך הוא בורא את העולם? יש בזה שלוש דעות. דעת הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם פעם אחת וזהו. זה דעת הרמב״ם. דעת הבעל שם טוב, שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם כל הזמן. כל יום. כן, על יסוד זה אומר הבעל שם טוב את מה שהוא אומר. והדעה הפחות מפורסמת היא הדעה של רבינו סעדיה גאון. רבינו סעדיה גאון אומר, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם מדי פעם. מדי פעם. כלומר, זה כמו רולטה. רולטה, קזינו, מי שמכיר, מקווה שלא, יש מגלגלים ונותנים מכה, כשזה מתחיל לייצר, אז הפקיד שם שוב מכה. rien ne va plus והופ עוד פעם, נכון? זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לעולם הטבעי לפעול, מסתיר את עצמו מאחורי הטבע, אבל מדי פעם אומר קוקו אני פה, אל תשכחו אותי. וזה קורה במהלך ההיסטוריה מספר פעמים, למשל במבול, למשל בסדום ועמורה, למשל מעמד הר סיני, למשל הקמת מדינת ישראל. כלומר מדי פעם הקדוש ברוך הוא אומר אהו, אל תשכחו שאני כאן. כן? זה, ואז יוצא שהמבול הוא אחת ההופעות האלה. בסדר? בעקבות כך, בעקבות המבול, כפי שאמרנו, יש תורה שניתנת, והיא התורה של שבע מצוות בני נוח, ברית הקשת. ברית הקשת, ויברך אלוהים פרק ט', ויברך אלוהים את נוח ואת בניו, ואומר להם פרו ורבו, ומילאו את הארץ, ומוראכם וחיפתם על כל חיית השדה, הארץ, ועל כל אוף השמיים, כל שבימות דם כל דגיהם בידכם, ניתנו כל רמס אשר פי לכם יהיה לאוכלה, כי ירד עצם נתתי לכם את כל. כלומר, יש כאן הענקה של מתנה לבני אדם, הם אוכלים בשר. זה מה שגרם, וחזל לומר, שעד נוח לא הותרה אכילת הבשר. יש מה לדון בזה, יש כמה מקורות סותרים לזה, אבל זה המקובל. זאת אומרת שמהמבול ואילך מותר לאכול בשר. מה השתנה? הרי לכאורה זה דבר לא פשוט. אני לוקח את החיים של מישהו אחר, של פרה, של סוס, לא יודע, של לטאה. כל זה כדי שאני אחיה. בהודו רוב האוכלוסייה היא צמחונית. משום שהם אומרים, אין, לא רק שהפרה קדושה, אין לי יותר זכות קיום מאשר לפרה. זאת אומרת, כשם שאני לא אתן לפרה לאכול אותי, כך אני לא אוכל את הפרה. צריך לכבד את החיים. עכשיו, לעומת זה, התורה אומרת, לא, אפשר לאכול בשר. מה הסיבה של הדבר הזה? אפשר לראות את זה באופן אופטימי, אפשר לראות את זה באופן פסימי. יש האופן הפסימי, אומר הרב קוק, אכילת הבשר היא השלמה עם ירידתו המוסרית של האדם. כלומר, כיוון שמלאה הארץ חמאס, האדם התגלה כמין חיה טורפת, אז עדיף שאת האכזריות שלו הוא ינקז לכיוון בעלי חיים, כי אם הוא יאסר לאכול בשר בעל חיים, בסוף הוא לא יבדיל בין חיי אדם לחיי בהמה. לכן על מנת ליצור את הדירוג הזה, הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אתה מעל הבהמה. אתה רוצה להרוג, תהרוג בהמות, אל תהרוג בני אדם. זה גם מסתדר היטב עם הפשט של המקרא. ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חיית הארץ, אבל אל תהרגו בני אדם, כתוב בהמשך. זה ההסבר האחד. ההסבר השני, הוא הפוך לגמרי, הוא של הרמב״ם.
לא, לא.
ההסבר השני הוא של הרמב״ם. הרמב״ם אומר שבעלי החיים בעצם לא שילמו כרטיס כדי להיכנס לטבע. אתה צריך לשלם מס. אתה רוצה שיצילו את מנך? אין שום בעיה, אבל תיתן חלק מהמין למאכל לאדם. זאת אומרת, זה כמין תשלום על זה שבעלי החיים ניצלו על ידי האדם. אני רוצה קצת להבין את זה בצורה יותר בוגרת. מה זאת אומרת שבעלי החיים ניצלו על ידי האדם? הכוונה היא שמכאן ואילך התגלתה הסולידריות שקושרת בין האדם לחיה. הסולידריות הזאת היא זו שלמשל גורמת לנו להקריב קורבנות מן החי במקום האדם. כי בעצם החיה והאדם הם עניין אחד. יוצא לפי זה שאשרי החיה שזכתה להיאכל על ידי האדם. כי על ידי כך היא מתעלה.
הבל
הקריב מהחיה, זה נכון, אבל הוא לא אכל מהחיה. עכשיו, לעומת זה, כאן אנחנו מקריבים, אנחנו אוכלים בעלי חיים ואנחנו מרוממים אותם. האמת היא זה גם אותה שאלה שיש לגבי בשר תאווה בפרשת ראה. שהתורה שמה אומרת, ירחק ממך המקום, אתה תרצה לאכול בשר. שוב אפשר לראות את זה כתאווה. כלומר, אתה רחוק ממקום המקדש, אז התאוות שולטות בך, ולכן אנחנו משלימים, נותנים לך לאכול בשר. או שזה הדרבה. ירחיב השם את גבוליך. אתה יכול לאכול בשר לא רק במקדש, אלא גם מחוץ למקדש. כלומר, כל החיים שלך הופכים להיות חיי מקדש. זה כמו שני ההסברים של הרב קוק ושל הרמב"ן. אכילת הבשר בעצם היא נקראת העלאת ניצוצות בקבלה. אני אספר לכם סיפור. רוצים לשמוע סיפור? כן, סיפור שסיפר לי הרב שער ישוב כהן, זכרונו לברכה, שהיה הרב הראשי של חיפה, וגם בנו של הרב הנזיר. הרב הנזיר, כידוע לכם, היה צמחוני, וגם כך גידל את ילדיו. הרב שער ישוב כהן, שחי עד גיל 98, נדמה לי, 97, מימיו לא אכל אפילו גרם אחד של בשר. אף פעם. אז הוא סיפר לי שפעם אחת הוא היה אצל הרבי מלובביץ'. והרבי מלובביץ' אומר לו, טוב, אתה אדם עם משפחה חשובה וכו', אבל מה עם מעלת הניצוצות? אתה לא אוכל בשר, אתה לא מעלי ניצוצות. אמר הרב שער ישוב כהן לרבי מלובביץ', האם יש לכבודו ספר שדה חמד? כמובן שיש לו, כי הרי יש אפילו הדפסה של חסידי חב"ד את השדה חמד. עכשיו, שדה חמד זה 8 כרכים. הרבי מיד הוציא לו כרך אחד, וזה היה הכרך הרלוונטי, כמובן, רוח הקודש. והוא פותח לו את הספר, וזה יוצא בדיוק בדף שהרב שער ישוב רצה לקרוא ממנו. ושם מסופר, ככה מסופר בשדה חמד, שהיה צדיק אחד בצפת בימיו של הארי ז"ל, שלא היה אוכל בשר. ותלמידי הארי היו אומרים, מה עם מעלת הניצוצות? והארי אמר להם, עזבו אותו, יש לו הנהגה מיוחדת. ענה הרבי מלובביץ', ניצחוני בוני. זאת אומרת, ניצחוני בניי. זאת אומרת שיש אנשים שהם שייכים לעולם שלפני המבול, שהם צמחוניים. עכשיו, אומר הרב קוק, הצמחונות עתידה לשוב. כלומר, זה שהתורה התירה את הבשר, זה בינתיים. יבוא יום שיפסיקו לאכול את הבשר. אני לא יודע איך אפשר, לי, אבל איך החמין של שבת... כן, אולי יצאו... כן, אולי ימכרו ניצוצות כדי להרבב גם בתוך ה... טוב, אני מקווה כסף זה עולה, טוב. אז זאת אומרת שכאן החידוש הוא אם כן אכילת הבשר זה סימן לעליית האנושות מבחינה מסוימת, כי הרי גם מכאן ואילך גם לא יהיה מבול. בואו נראה. זה גם שעליית הבמה תעלה למדרגת האדם, אז אם אלא אנחנו לא רוצים לאכול אדם וכו'. אגב, יש באמת שאלה לגבי הקורבנות, אם אמרנו שזה עלייה לבהמה שהיא נשחטת לקורבן, אז סתם בהמה מעוניינת להיות קורבן. יש במדרש ילקוט שמעוני נדמה לי, כאשר אליהו בהר הכרמל בונה את המזבח לשם, ועובדי הבעל בונים את המזבח לבעל. ואז כתוב שעובדי הבעל לקחו את הפר שנתן להם אליהו. שמה זה מה שאליהו נותן להם פר? אלא מספרים ככה שהפר לבעל לא רצה ללכת. אז קראו לאליהו, תגיד, תעשה משהו כדי שהוא יסכים לבוא. שואל אותו אליהו, למה אתה לא... מוכן ללכת, הוא אומר, זה לא פייר, אני והאח שלי אכלנו באותו אבוס, גדלנו באותו רפץ, הוא יהיה קורבן לשם ואני קורבן לעבודה זרה? ענה לו אליהו, כשם שמתקדש שם שמיים על ידי אחיך, כך מתקדש שם שמיים על ידך. ואז הוא הלך. אני חושב, יש פה שני דברים. א', שזה מוכיח שהוא היה פר. לא, א', זה מוכיח שהפר מעוניין להיות קורבן. שתיים, אני חושב שזה הוכחה שהוא היה פר ולא בן אדם, כי אם הוא היה בן אדם, הוא היה עונה אחרת. היה עונה לאליהו בסדר, אז תגיד את זה לאח שלי. כן.
יש גם ניצוצות שעולות בהכנת ירקות.
נכון.
יש פה ניצוצות ופה ניצוצות.
כן, זה לא אותה ניצוצות. באמת המקובלים אומרים שלפני המבול, העולם היה יותר טוב, ולכן לא היו ניצוצות מן החי שנפלו לתקוות. לעומת זה, מהצומח, כן. אז כאן נתחדש שהעולם זקוק גם להעלאת הניצוצות של החי. כן, אז זה צריך להתייחס יפה. לא צריך לזאת, אבל אז נהיה חולה. ואז אחר כך, כשהשפחה גירשה את החולדות, אז הוא אמר, ברחמיו על כל מעשה, ונתרפא. זה דבר מעניין, אתם שומעים מה שהוא אומר? הוא אומר שלעתיד לבוא, הבעלי חיים יעלו למדרגת האדם.
יעלו במדרגה,
כן, אבל במדרגה, זה בסדר, האדם יעלה גם למדרגת מלאך, זה בסדר. טוב, עכשיו, לפי זה גם מתחדשת מצווה שביעית במצוות בני נוח, לכן לא אומרים שבע מצוות בני אדם, כי עד ימי אדם זה לא השייך, כיוון שהותרה אחרית הבשר נוספת מצווה שביעית, אך בשר ונפשו דמו לא תאכל. זאת אומרת, כשמזה למדו, שאתה להבין איך הפסוק הזה במה פשוטו של מקרא, אבל הכוונה שאין לאכול עבר מן החי.
גם אדם מהקיים
שבע מצוות בני נוח. אז לא, השאלה...
אבא שם על האדם,
אבל כן, אז הם אמרו זה שבע מצוות, אז הם אמרו זה שבע מצוות בני נוח, כי המצווה של עבר מן החי לא הייתה רלוונטית. כן, עכשיו היא רלוונטית, יש מחלוקת תנאים, האם גם דם מן החי אסור או לא. אגב, תגידו לכם שהדברים האלה הם לא רחוקים מן המציאות. עד היום הזה, הגויים באירופה, הם אוכלים דם מן החי. הם נושאים נקניק של דם קרוש מבהמה שמוצאים את דמה כשהיא בחיים. כן. עכשיו, אז כן יש לנו פה מצווה מפורשת, ואך את דמכם לנפשותיכם מדרוש, מיד כל חיה ידרשנו, ומיד האדם ידיש אחי ודרוש את נפש האדם. זה כמו דבר מאוד מעניין, שהקדוש ברוך הוא מעניש את החיות, אם הן הורגות בני אדם. פה מצאנו שחיה נענשת על הריגת אדם. שור הנסכל, יפה מאוד. שור הנסכל, הרג אדם, סופים אותו. מה זה צריך לסכול בהמה? מסכנה, מה יעשה? תהרוג אותו וזהו. אבל יש כאן כנראה הנחה שיש איזו תודעה מסוימת לבעל החיים, אם הוא לא ירה מן האדם, סימן שמשהו רע שם יתערב, לכן הורגים את החיים. כן, זה מאוד מוזר. לוקחים בעל חיים, איזה פר, לוקחים 23 דיינים, ואומרים לו, ואומרים, הנאשם, מה יש לנאשם לומר?
למה מביאים את הפר? הוא חבל לו על הפער הזה, הוא
יעלים אותו.
התארים
שהוא יהיה
שם,
אז
הוא לא יכול
להעלים. בסדר, אבל למה 23 דיינים?
זה לא יקרה.
הרי האמת היא שהדברים רמוזים בפרשת משפטים, בביטוי מאוד יפה. וכי שור, ועם שור, נגח הוא מתמול שלשום. מה זה מתמול שלשום? מהגלגול הקודם. כלומר, הוא בגלגול הקודם רצה, ואז הוא מתגלגל עכשיו כדי להסתכל. כן, נגח הוא מתמול של שם.
אבל השתגע, אבל אתה הכל בהמה, מה, למה, למה? איך
אתה להגיד בהמה,
ילד?
אז לכן,
יותר...
אגב, זה כנראה מניח שבתוך בעלי החיים יש שארית של נפש האדם. משהו מהתקופה שבה האדם והחיה היו ישות אחת, כמו שמצאנו באדם הראשון, שהוא קרא שמות לבעלי חיים, והוא לא מצא עזר כנגדו. אומרים חז"ל ביטוי מאוד קשה, בא על כל החיים. איך אפשר להגיד את זה? שהוא בא על כל החיים. כוונה שיש איזה מין זוגיות מיסטית, אפשר לומר, בין האדם לבין העולם החי. ואז משהו מזה נשאר אצל אותו בעל חיים שהרג את הנפש. טוב, שופך עכשיו, ואח את דמכם לנפשותיכם אדרוש. מיד כל חיה אדרשם. עכשיו, מה זה דמכם לנפשותיכם אדרוש? אומרים חז"ל, ההתאבדות.
לא תרצח,
לא? לא, זה ההתאבדות. אדם הורג את עצמו, אז הוא מתחייב בנפשו. ואז השאלה לגבי שאול, איך שאול הרג את עצמו? זה היה מותר שם, זה היה שאול. ומיד האדם, מיד איש אחיו, אדרוש את נפש האדם. עכשיו, מה זה מיד האדם, מיד איש אחיו? איך להגיד, איש את רעהו, או בכלל, ומיד האדם אדרוש את נפש האדם. מה זה מיד איש אחיו? זה נוגע למחלוקת אחרונים, חשובה מאוד, האם מותר לגוי להתגייס לצבא?
גוי.
כן, נפוליאון רוצה לכבוש את רוסיה, הוא מגייס אנשים. האם מותר להתגייס? הרי הוא הולך להרוג אנשים. או בכלל, האם מותר להיות חייל בכל מלחמה שהיא? כן, אז יש על זה מחלוקת תנאים, לא סב, מחלוקת אחרונים. הדבר אברהם וגם הרב זבין כתבו שאסור, שהמלחמה אסורה על בני נוער. אז בהגנה כן, מסכימים. אבל אז היא שאלה של הגדרת ההגנה. אבל הנציב מבולוז'ין מדייק מהפסוק שלנו הלכה. מיד איש אחיו כשיש אחווה. אבל כשיש מלחמה אין איסור. זאת אומרת, אומר הנציב, כי כך נוסד סדר העולם שיש מלחמות, ולכן כשיש מלחמה אין איסור להרוג. מאיפה הנציב למד את זה? מהמילה הזאת, אחיו. מה? זה לא אחיו, אין אחווה. כן? מה? לא, יש אחיו. למשל, כשיעקב אומר, אחי מאין אתם. יש דבר כזה. לא, לא, יש הלכה דאורייתא. לא תתעב אדומי.
הגוי לא בן אדם.
רגע, רגע, האם כבודו כופר בפסוק לא תתאב אדומי כי אחיך הוא? וואו, פסוק. אחי. טוב, אז יש דבר כזה, אח. אבל בכל מקרה, אני לא יודע, התורה אמרה כאן, התורה אמרה מיד איש אחיו, אדרוש את נפש האדם. אם האדם לא היה, היה רק חיה, אז למה אסור להרוג אותו? טוב, וכאן יש פסוק שאני חושב ששמואל גם מכיר אותו, שופך דם האדם, באדם דמו ישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. מכאן שיש איסור רציחה גם של גוי כפי גוי, אסור לגוי להרוג גוי. שופך דם האדם, והאדם דמו יישפר, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. נכון, מי שהרג, בני האדם צריכים להרוג אותו. שופך דם האדם, באדם, על ידי האדם, דמו יישפר. עכשיו, למה? כי בצלם אלוהים עשה את האדם. עכשיו, שופך דם האדם, אז יש פה דיוק של חז"ל, שופך דם, האדם באדם. איזה אדם שנמצא באדם, איזה אומר, אלו עוברים. מכאן שבני נוח נהרגים גם על הריגת עובר. יוצא לפי זה שהפלה, גם אם אצל היהודים לא הורגים על הפלה, אבל היא רצח. שופך דם, האדם שבאדם, דם הוא יישפר, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. ואתם, רובו, שירצו בארץ רובה. מה זה קשור? לפני כן כבר אמר להם, והיא אומר להם, רובו, מילאו את הארץ. אז מה זה ואתם רובו? מכיוון שהקדוש ברוך הוא חס על דמו של האדם, לכן הוא רוצה בחיים. לכן, ואתם, פירו, רובו. נכון. כן, יש גם הלבנת פנים, כן, כן, גם זה.
אני שמעתי
פעם שדוח
בעצם, גם בבנים שלו, פחדו להראות תולדות העולם, שהם הראות פנים במלשת.
יפה.
לכן צריך להגיד להם עוד פעם.
נכון, יפה מאוד. זאת אומרת, זה גם...
אנחנו מקים איתם את הברית של הקשת.
נכון.
אם אנחנו אומרים שזה לא
מבוא לתורה,
מתן תורה,
כן,
מה
הפחד פה? לך תדע, אולי זה יחזור. אם אתה מקבל תורה ועוברים על התורה, אז נאנשים. אז יש מקום לחשוב, אולי לא כדאי להביא ילדים לעולם. ולכן, הוא אומר, ברור, נכון, כמו שאתה אומר, בסדר. נכון.
זמן רעב לא מביאים ילדים, ולאין תורה,
אגב, נשאלתי על ידי גויים, איפה כתובים שבע מצוות בני נוח בתורה? הרי לנו יש דרשות, כן? ויצב השם אלוהים אל האדם למור וכו' וכו'. כן? אז זאת אומרת שאנחנו דורשים דרשות, אבל גויים הם לא אוהבים דרשות, הם רוצים שזה כתוב במפורש. אז זה כתוב במפורש. הנה, שפיכות דמים כתוב כאן? נכון. ובר מן החי? כתוב, נכון? אז יש לנו כבר שתיים. מה עם גידוף? איש, איש כי יקלל אלוהיו ונשח את אור. אז מה זה יקלל אלוהיו? זה נאמר על מגדף. איש, איש לרבות בני נוח. אז יש לנו כבר שלוש. מה עם גזל? איפה כתוב מסור גזל בני נוח? כשמוצאים את הגביע במתחת בנימין, מה הם אומרים? האיש אשר ימצא הגביע בידו, יומה. למה הם אומרים את זה? כי על גזל נידונים, חייב מיטה. אז יש לנו כבר ארבע. מה עם איסור עריות? איפה זה כתוב איסור עריות לבני נוח? זה לא מספיק. לא, זה מפורש בפרשת אחרי מות. כי את כל התועבות האלה עשו הגויים אשר לפניכם. והקוץ בה, זאת אומרת שהתורה אסרה גם על הגויים גילוי עריות. לא כל עריות, אבל עצם זה שיש רעיון של עריות, זה כן. עכשיו, מה עם איסור דינים? מצד דינים? מצד דינים, איפה זה כתוב? ואנשי שכם, אנשי שכם שלא דנו את שכם בן חמור. דינים זה שצריך לשפוט. שצריך לשפוט. לשפוט, זה איך הדינים. אז בסדר, יש לנו כבר מחלוקת רמב״ם ורמב״ן, אני לא מנחס הפרטים, אבל עצם זה שזה כתוב בתורה. מה עם איסור עבודה זרה לבני נוח? שזה השביעי, זה לא כל כך פשוט. זה לא כל כך פשוט, אבל יש על זה מה לדון, אבל כל פנים, צריך לומר, ההלכות האלה של איסור, של שבע מצוות בני נוח, הם מפורשים בכתוב, איפה שהם יודעים לחפש אותם. בסדר? טוב, רבותיי, שיהיה לכם כתיבה וחתימה טובה ושמחה רבה גם לסוכה וגם בכל השנה להתראות אחרי סוכות. שלום.